אני רוצה כאן שנה ביחד על החנוכה ומתמקד בפסקה שהיא מופיעה כאן בהתחלה, מקום מספר אחד, וזה מתוך דברי הרב קוק במידות ראיה. אני חושב שהפסקה מוכרת, אני מקווה, בכל מקרה אני יודע לחזור עליה מדי פעם, ככה אני אומר לעצמי. אומר, כותב ככה הרב קוק, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. רק במעמד, רק במעמד שפלות הנפש, התעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין למה שיש בו, בין למה שאין בו.
עכשיו לי?
בלי אני לא יכול לדבר.
מה? ככה? מה זה עוזר?
יותר טוב ככה. אז מאיפה נתחיל? איפה שמעתם? רק במעמד שפלות הנפש התעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין למה שיש ובין למה שאין בו. אתם שרות את זה, בסדר? כן, טוב. ועל כן חייב אדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד במשקל הראוי. אז כותב, נקרא את זה לאט לאט ומזה נמשיך. אז בכל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, הרב קוק בהתחלה אומר פה איזשהו כלל, כלל נפשי רוחני, שככל שהשלמות הפנימית היא חסרה באדם, אז הוא תמיד מחפש להשתלם, כלומר להשלים את עצמו לצד חוץ. במילים פשוטות, כשיש מבפנים ריק, אז אדם יותר עסוק בלהחצין את החיים שלו. הוא מחצין את החיים שלו על ידי כל מיני דברים שיש בו. דברים שהוא הצליח, דברים אולי שהוא קיבל, כישרונות שיש בו, הוא הופך אותם מכוח שאיתו אפשר לעשות דברים טובים בעולם, לצורך עכשיו לבוא ולספר מי אני. ועכשיו יהיו דברים טריוויאליים, טובים מאוד, שאדם בעצם יכול, שאדם הופך אותם, משתמש בהם, כדי להבליט את המקום שלו, להבליט את המקום הנפשי שלו. שוב, הכל נובע כאן מחיסרון, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, העולם הפנימי יותר חסר, כך בעצם כל הזמן אדם טרוד בלחפש איך אני עכשיו יוצר איזושהי תעודת זהות נפשית אחרת כלפי חוץ. במה זה יכול לבוא לידי ביטוי? מכל הדברים שאמרו, הדברים פשוטים וטובים. יש הרגשה של חלל פנימי, אז אני מחפש עכשיו איך לפצות עליו. מותר לאכול, צריך לאכול. אני יכול להפוך את הדבר הזה עכשיו כאיזשהו פיצוי למשהו פנימי שחסר. אכילה רגשית כזאת. בפנים יש הרגשה של שיעמום. כידוע, אדם שהוא עובד מחוץ לבית, הוא נמצא במצב פיזי אחרי משהו שהוא בבית, אם יש הרבה אוכל. הוא הרבה יותר נוטה לאכול. יש מקום כזה שבו בעצם יש פחות תעסוקה, אז אני מחפש עכשיו אלטרנטיבה איך לבוא ולחסות על מה שאני מרגיש מבפנים. יש יעמום פנימי, אדם יכול להיות שיגיע עכשיו לכל מיני דברים שונים. אכילה שהיא לא קשורה עכשיו, אכלת כבר, אתה שבע, נכון, אבל אמא משעמם לי, אני רעב, או הפוך, אני רעב, אולי כי משעמם לך. אדם יכול לקחת את העבודה שלו, הוא עובד בדברים טובים, חשובים, הביא כסף הביתה, אשריך, אתה חתום על זה בכתובה. הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אבל יכול להיות שמכיוון שבפנים אני לא מרגיש משהו שלם ועמוק וטוב, אז עבודה נהפכת להיות לי איזשהו דבר שאני דווקא שמח לצאת לשם, שמח להיות שם, לא רובן שרי מי ששמח לצאת לעבודה שלו, אבל עוד ועוד ועוד להיות שם ולהתעסק עם זה ולהתמלא מזה, כי בעצם זה יוצר אצלי איזושהי אלטרנטיבה, איזושהי מלאות פנימית ממשהו אחר שחסר לי. זה גם נותן לי השחת דעת, יש מבפנים כל מיני תחושות וכאבים וכן הלאה בנפש, וגם זה ממלא לי, ממלא איזשהו צורך שלא קיים. יש בעיה בלעבוד? מה פתאום? אם זה נפח להיות כמטרה, זה נפח למלא, זה הופך למלא את ה... לאט לאט הופך את החיים להיות מלאים דווקא מזה, כנראה משהו בפנים חסר. אדם, במקום נפשי שהוא חסר, יכול לעשות דבר שהוא מאוד מאוד פשוט, להפוך אותו להיות, ליצור מלאות פנימית. זה בסדר שאדם הולך, הוא נכנס למחשב, הוא צריך להוציא משם כל מיני פרטים. כמה זמן אתה צריך, מה אתה צריך, א', ב', ג'. אם אני ניגש לשם, כשחסר לי מבפנים משהו, יכול להיות שיעברו שעתיים, שלוש, ארבע, כרגע אני לא מדבר על סוגיית התכנים, והחלקתי, כלומר גלשתי פנימה, תרתי משמע, לא שמתי לב. הופ, עברו ככה שעתיים, שלוש, ארבע, בלי ששמתי לב. רציתי משהו מסוים, בהגדרה, אני צריך לחפש מספר טלפון, נסיעות של אגד וכן הלאה, ושאל אותו, דיבר איתי מישהו לפני כמה זמן, ומצאתי את עצמי 3-4 שעות, גולש מפה לשם וכן הלאה. יש מבפנים איזשהו שיעמום, איזשהו ריק, יכול להיות שמשהו שהוא אמצעי, משהו שהוא חיצוני, ויכול להיות אפילו, טוב, בסדר, נהפך להיות איזשהו פיצוי למשהו הפנימי שחסר לנו. ופה בעצם מתחילה איזושהי סכנה. בעיקר איזושהי מצוקה בנפש, כי הנפש בעצם מרגישה שלא לא בדיוק, את לא נוגעת בי, אתה לא נותן לי מענה, אתה עסוק בהרבה דברים מבחוץ, אבל הפנים לא באמת נהנה מאיזשהו מזון, מאיזשהו יחס, מאיזושהי שימת לב מתאימה. החוץ נהפך להיות עיקר. אין לנו שום בעיה עם העולם החיצוני, גופני, ממוני, אסתטי, שום בעיה. זה מצוין, זה חשוב. תכף ניגע בזה, יש בזה גם הרבה הלכות. אבל כשזה נפח להיות עיקר, אני חושב שצריך לחשוד בעצמנו. למה? למה הפכתי אותו להיות עיקר? למה הוא נושא מבחינתי? אולי אני בורח מעצמי. אולי בעצם... מהווה איזשהו כיסוי לעולם פנימי שחסר ומשתוקק וצמא, ונתתי לו את המענה הזה. והנפש היא יכולה לא רק לא ליהנות מזה, יכולה גם לסבול מזה. כי ככל שיותר ויותר אנחנו נותנים את המזון המתאים לה, ואני תכף מדבר על זה, אז העולם הרוחני שלנו באמת יכול להיות יותר ויותר מלא, שלם, רגוע, יציב. וככל שאני משווק לה, נותן לה, במרכאות עובד עליה, ונותן לה כל מיני דברים אחרים שכביכול הם מהווים את המזון, זה לא יעזור, זה לא יעזור. היא מפתחת בפנים רעה ומצוקה, ופה מגיע איזשהו יסוד, דוגמה שאני אוהב להשתמש בה. עד עכשיו יש שאלות? מצוין, טוב. מה צריך כדי ללכת לעשות קניות? חוץ מהגלה, מה עוד צריך? רשימה, מצוין, כדאי מאוד שתהיה רשימה. לא תמיד אנחנו זוכים שיש רשימה. רשמתי, אני נשאר בבית. טוב, אז תסמס לי, סימסתי, לא משנה. שכחתי להסתכל. טוב, מה עוד צריך? כסף, נכון. או כזה פלסטיק, כמה שולמים בפלסטיק. מה עוד? יש איזשהו פתרון כל כך חשוב ופשוט. פסיכולוגיה של קנייה, פעמונים משתמשים בזה. לבוא לקניות כשאתה רעב זה גרוע מאוד, תבוא סבר, תבוא סבר. ונראה לי שכולם כאן מכירות את זה, כי כשאתה מגיע רעב אז אתה חושב על הכל דרך הבטן. ואני רציתי 2, 3, 4 פריטים או עגלות, לא, כמה פריטים, ויצאתי לזה 2 עגלות. איך הגעתי לזה? באמת באתי ממקום של חוסר. מה חוויתי? חוסר בפנים, חוסר פיזי. והחוסר הפיזי זה עכשיו יצר אצלי, לא משנה התהליך הנפשי, אבל דמיון והרגשה שגם זה וגם זה וגם זה טעים וגם זה מתאים ונרשל את זה עם זה וכו', והכל בעצם הולך להתנפח, אגב לא דקה סביב אוכל, גם דברים אחרים. ויצאנו במקום עם 2, 3, 10, 10 פריטים, עגלה או 2. זה באמת באמת נובע מזה, וזו דוגמה מדהימה לבדיוק מה שקורה לנו בנפש. עולם חסר בתוכי, הוא רעב, ואז הוא מחפש אלטרנטיבות. הוא מחפש עכשיו או אמיתיות או דמיוניות, אבל באמת רציתי משהו מסוים, והלכתי רעב, אני פתאום אפגוש את כל הקניות, את כל מה שיהיה מסביב בצורה אחרת לגמרי. רוחנית אותו הדבר. אם באתי עם רעב פנימי, אם באתי עם חוסר, יש קרקור בבטן, צריך לשים את היד על הבטן ולהרגיש האם אני יכול ללכת לעשות קניות כן או לא. יש מקומות בחיים שאנחנו צריכים לשים את היד על הבטן הרוחנית ולבדוק האם את רעבה, את הנפש. האם יש שם איזשהו חוסר, באיזה ימים, באיזה תקופה, איפה אני נמצא? למפות את המקום הרוחני שלנו. כי אם לא, אז העולם הרוחני שלנו הוא מחפש, הוא צמא. מחפש עכשיו להשלים את החוסר הזה שנמצא מבפנים. אין לי את הוודאות, אין לי את המבט הפנימי, את העין הטובה, את האהבה הפנימית של האדם בתוך עצמו, בינו לבין עצמו, הוא יחפש את זה בחוץ. יש בעיה לאכול? אין בעיה. אם זה נהפך להיות תלות, נדלקת נורה, אמורה לדלק נורה אדומה. יש בעיה שניכנס לכמה דקות למשהו פרטים טכני במחשב, אין שום בעיה, זה נפח להיות כפייתי וזה מושל בי ומנהל אותי, משהו פה חסר. יש לך בעיה עם קניות? ממש לא. מי מנהל את מי? כשבאתי רעב זה ינהל אותי. כשבאתי חסר רוחנית, אני אסתכל ימינה ושמאלה. אני אחפש במודע או שלא במודע דברים אחרים שימלאו לי את הרעב. את המצוקה הפנימית. אדם רעב, אז הוא... הבטחתי לעצמי לא למנשנש מכאן ומשם וכן הלאה. רוחנית אותו הדבר. יכול להיות שאני גם מנשנש רוחנית כל מיני דברים. איך הגעתי לזה? למה אני צריך את זה? יש צורך פנימי, לא תמיד הוא סופר את מחסום השכל. הוא יכול לעקוף אותו. כי אם אתה לא שם לב אל הנשמה, אם אתה לא שם למה שחסר לך, זה פשוט יהיה מצוקה פנימית. אף אחד לא יחכה לך, אף אחד לא יחכה לך. וזה בא, וזה הולך לנו מכל מיני מקומות. בקטנה, נשנוש פה ושם וכו'. בטח איזה סעודות לא ראויות מכובדות, קבועות, מרעב פנימי. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. מה הכוונה הטבע? נכון, זה כתוב ברוב. נכון, הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. מה זה הטבע? באופן טבעי. לא שכלי הכרתי. הוא יחפש כל מיני, להבליט את עצמי, לקבל מזון מבחוץ, ראוי או לא ראוי, יש רעב. אני מחפש כל הזמן פיצויים שיעזרו לי לחסות על החוסר הפנימי הזה. מתפתחת, מצוקה פנימית, בתוך האדם. כן. אני יודע שאת השאלה הבאה. סוף הפסקה, כן, חייב האדם, יש לי זמן. זאת אומרת, יש לי זמן על הפסקה, עד לסוף. אז לך באיזו הזדמנות, פעם שמעתי את הראש, את המנהל של רטורנו, איך קוראים לנו, זוכר? אז הוא אמר, משפט, אתה יודע מה זה רטורנו, נכון? אתם לא אמרות לדעת, לא משנה. רטורנו אומר, הוא אמר שמה ש... משפט שהוא צריך, כמובן, פשוט, קשור מאוד למה שאנחנו אמרנו, הסמים זה לא בעיה, זה הפתרון. ברור שסמים זה בעיה. פשוט זה מבריק, זה הפתרון, זה לא בעיה. וכאן עליו בדברים אחרים. זה המסך וזה הכל, זה העבודה, וזה אנשים מחורים לחדשות, אנשים מחורים לטלפון שלהם, וכל מיני, זה פתרון. אדם מרגיש מצוקה. ועוד פעם, השאלה תמימה, ובאמת, בצורה תמימה, מה הבעיה? יש בעיה עם זה וזה, שום בעיה. ואתה רואה שאני נשאב לשם, מה חסר לך? מה קשה? מה יש בפנים חוסר? שום דבר, הכל בסדר. מה, יש בעיה שכך וכך? לחפש דברים אחרים, כל מיני דברים שיכולים להיות שאדם בעצם מפתח בתוך עצמו את זה, שעל פניהם יכולים להיות מאוד טובים, אבל הם מנהלים אותי, הם מלאים לאיזשהו חסך. ומה צריך להסביר כאן, כדי לעשות את הפתרון, מה השלמות, מה הכוונה השלמות הפנימית? כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כאן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. רק במעמד שפלות הנפש, כשהנפש היא שפלה, חסרה, ריקה, אז האדם מתעורר חשק, צורך פנימי, להתהדר לפני אחרים. תסתכלו שאני קיים. ואני מחכה למחיאות כף, אני מחכה לתשומת לב, אני מחכה לראות שמשהו מבחוץ ישלים אותי, להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, טוב. אבל הכי חמור זה בין במה שאין בו. אין לך את זה, מה אתה מדמיין? זה כבר כפול. לא רק שאני נופל בהתהדרות הזאת, היא גם באמת לא קיימת. אבל כמה שאני רוצה להיות שייך לחברה הזאת, אני רוצה להיות עם האנשים האלה ולראות מוצלח ולראות טוב, ולרצות את העולם, לא משנה באיזה כלי, באיזה דרך, אז לא משנה אם יש לי תורן לי את זה, אני חייב את זה. זה ייתן לי משמעות. חלילה, והתשובה שלנו צריכה להיות שהמשמעות שלנו היא לא באה מבחוץ. אין דבר כזה. הבחוץ יכול לעזור לי קצת. בסדר, אז החיבוק הזה עם האנשים, והצלחה שם, והמחמש, מצוין. זה סטארטר, זה התחלה. אם לא תהיה שלמות פנימית, אז כל הזמן אנחנו נחפש פיצויים. אנחנו נחפש לראות משהו אחר שהוא ימלא אותי. המלאות שלנו נמצאת בתוכנו. אושרו של האדם, כותב הרב קוק, בשימת הלב אל הנשמה. וכשזה לא קיים, אנחנו נחפש את זה מבחוץ. אדם זקוק להיות מאושר. כל תהילים שלנו מלאים באשרי, באושר. זאת כל התורה. לא כדי להיות מחוייך, אלא כי היא מבריאה אותנו, היא משמחת אותנו, מחיה אותנו, מרבה תורה, מרבה חיים. וכשזה לא קיים, כשיש ריק פנימי, אז בן אדם מחפש דברים אחרים. מה זה השלמות הפנימית הזאת? איך בונים אותה? זה תלוי בשני כלים. בשכל וברגש. בשכל זה לבנות הכרה, הבנה, של מי אני. לעקוב אחרי עצמך וללמוד מה נמצא בתוך האישיות. איזה יכולות קיימות שם? איזה טוב נמצא שם? לעשות ממש היכרות. הכרת הטוב, כוונה לעשות היכרות עם הטוב שנמצא בתוכי. לרשום את זה, לעקוב אחרי זה, להתפעל מזה. אנחנו לומדים את הנפש שלנו, לומדים להסתכל עליה, לומדים את היכולות שלה, כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ומתמלאים בעוצמות האלה, מתמלאים בטוב הזה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו, בדברים שקיבלנו כמתנה, ריבונו של עולם, בדברים שקיבלנו מתנה מהבית, הדברים שקנים, בנינו, נלחמנו עליהם. יש גם דברים שליליים, זה נכון, הם יהיו אחר כך, נדבר עליהם אחר כך, נתעסק בהם אחר כך. השלמות הפנימית היא לא באה מבחוץ, היא ללמוד מה נמצא בתוכנו, ולסבוח בזה, להישען על זה, להתלהב מזה. זאת החלקה שלנו שאנחנו עובדים בתת ריבונו של עולם. זה כוחות הנפש, זאת הנפש שלך שנשתלתי בך, ואותה אני רוצה שתכירי ותעבדי איתה את כל העולם, ותגידי בשבילי נברא העולם. אדם מחויב להכיר ולכבד מאוד את העולם הפנימי הזה, להכיר בשכל, שתיים לכבד ולאהוב מאוד את העולם הנפשי שהקדוש ברוך הוא נתן. תן חלקנו בתורתך, זאת הכוונה. תן לי להכיר את החלק שלי באמצעות התורה. תן לי להכיר את הכוחות חיים שנתת לי. מה יקרה אם לא? אני שוטט בחוץ. באופן טבעי, יש לאדם הרגשה, צורך לבוא ולהרגיש, יש בתוכי הרבה טוב, יש בתוכי עומק. הוא מרגיש את זה אינסטינקטיבית, לא משנה אם יש לך כיפה או לך כיפה. אבל כשהוא לא ימצא את זה בחוץ, הוא יהיה בפנים, הוא יחפש את זה המון 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 בחוץ. הוא יהיה מוכרח לחפש אלטרנטיבות. תספרו לי מי אני, תגידי לי מה לעשות כדי להיות משמעותי, מה להגיד כדי להיות מחובר, כדי להיות עם החבר'ה, מה לקנות, איך לראות וכן הלאה וכן הלאה, כדי להיות קיים, ממשי, משמעותי, בלימודים בכיתה, בבית, בחברה וכן הלאה וכן הלאה. כשזה לא ברור מבפנים, אנחנו מיד יוצאים החוצה. כל מה שזה יותר חסר, אז אנחנו מחפשים איך להשלים את זה. אז אמרנו, הנקודה הראשונה היא באמת בשכל, בהכרה של האדם, שהאדם לומד, זה אחריות, ללמוד את כוחות החיים שיש בתוכנו. השתיים והרגש זה לאפשר לזה, לעצור, לאפשר, להקשיב. להקשיב לשיח הזה. הוא יהיה רצון עם רפי וגיון ליבי והלב, העולם הפנימי שלנו, אומר דוד המלך, הוא הוגה, הוא מדבר, הוא רוצה, הוא מתגעגע, הוא דולק. שימי לב לנשמה. זה ברגש, להקדיש לזה זמן, להקדיש לזה חשיבות, לכבד את העולם הפנימי הזה. הרב קוק כותב את זה, את הדברים, בערך כבוד, מידות ראייה, כבוד. איך אדם לומד לכבד את עצמו? כשאדם מכבד את עצמו, יהיה לו קל לכבד את הוריו ואת רבותיו ואת ילדיו ואת אשתו ואת בעלך ואת התורה ועוד ועוד. ואיפה זה מתחיל? מהיחס הפנימי של האדם לעצמו. הכבוד הזה, ההכרה הזאת, הערכה הפנימית הזאת, היא יוצרת עולם אחר, חיים אחרים לגמרי. אם לא, אז אנחנו צריכים למצוא משהו אחר. אמיתי או דמיוני. ולכן הרב קוק מסיים ואומר, על כן חייב אדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ודבר ויחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד במשקל הראוי. על כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. תלמדי את זה, תתאהבי בזה. זה להשקיע בעולם הפנימי, בבית המקדש הפנימי הזה, בבתים הפנימיים של הנפש שלנו, ללמוד אותם, להתעסק בהם, להתלהב מהם, ככה לדון את עצמנו, ואחר כך גם לכן את אחרים. זה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות, הוא מכבד את הבריות, מסתבר שהוא מכובד, באמת, לא מכובד בפוזה החיצונית, באמת מכובד. אם לא כך, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות ולהתבלט בהם, וכמו שכאן הרב קוק אומר, להתהדר בהם כלפי חוץ, הם יכולים להיות טובים. במקום שהם באים כפיצוי למשהו ריק בנפש, זה לא אמיתי. זה שקר. זה שקר אכן. זה לא בא ממקום עמוק. נזם זהב, ואף חזיר ומו שלום המלך, אישה יפה ושרת טעם. מה הבעיה פה? מה עושה אצלך... הנזם הזהב הזה, זה לא מאפיין. אומר הגאון מווילנה, אם באמת שקר לכם ובל היופי, נגיד את זה עוד כמה שעות בשבת, בסוף משלי, אז אנחנו, איך, שואל הגאון מווילנה, איך יכול להיות שהתורה מתעסקת ומבליטה בפרשה הקרובה את היופי של יוסף ושל רבקה ושל רחל, שבא ואומרת, מתעסק איתנו דברים לכאורה חיצוניים, אבל שלמה המלך, מה, לא רואה את הפסוקים האלה? אומר הגאון מווילנה את מה שאמרנו באותו יסוד. שקר לכם והבל היופי, אומר הגאון, אישה יראת השם תתהלה בחן וביופי. זה להפוך את הכל בעצם. כשיש סדר פנימי, כשיש שמחה פנימית, כשיש ניקיון פנימי, או לפחות לרצות את זה, יש ענווה ויש עין טובה, אז באופן טבעי גם החוץ הוא ככה הוא נראה. תודה, אני מקווה שאני אעמוד בזה. העולם החיצוני גם נראה בהתאם, בדיבור, בעשייה, באסתטיקה, לא במקום המוחצן הריק שמחפש עכשיו איך לפצות, וגם לא במקום מחדש כאן הגאון מווילנה משהו שהוא, כן, התורה מספרת על רחל ועל רבקה ועל יוסף. הכל זה בקדושה, הכל זה מבפנים, שהוא מקרין החוצה. אם לא, נכון, זה באמת שקר. אם לא, זה באמת חסר. ושימו לב לכלל הבא, באמת, לפי זה אפשר להבין, שבכל מקום שאנחנו תמיד נמצא עומק, כלומר נמצא קדושה, אנחנו תמיד נהיה עסוקים, גם הלכתית, בדברים שהם יהיו חיצוניים. אין לנו בעיה עם חיצוני. אין לנו בעיה עם הופעה שהיא תהיה מכובדת, רגועה. היא ממלאת את הקומה הבאה, מבפנים החוצה. שבת נכנסת, מחר יום שישי. על מה אנחנו לחוצים? לא כולם? תגיד אצלנו רק. שיהיה מסודר ונעים. ויש הלכות, שצריך לנקות. ולהתקלח, ולהחליף בגדים, לא יהיה מלבושך של חול, יהיה מלבושך של שבת. הכל משתנה, למה? מה זה כל העומדים ובאים? עומדים הכל מבריק, אומר הרב קוק בעולת ראיה, ושרים שקר אחרי, זה לא בדיוק מסתדר. מה הכל פה כל כך מבריק? יש הלכות איך ייראה ליל הסדר, יש הלכות איך ייראה כהן, אדיוט, כהן גדול, בגדים, איזה בגדים, שיהיה מדוד עליך. התורה מדברת, הרמב"ם מפרט את זה בהלכות, איך זה יהיה. כי יש שם קדושה, צריך גם שזה יופיע כלפי חוץ. קצת ההפך מה שאמרנו, הוא לוקח עכשיו את החוץ, אבל הוא בעצם בא ממקום חלול, זה נקרא שקר, אכן אומר הגר"א. אישה יראת השם, כנסת ישראל כולך יפה רעייתי, בטח. ואנחנו ניפגש, במהרה בימינו בית המקדש, נויו של עולם, נויו של עולם. הפנים יהיה מלא, נזכה להמון נבואה וחיבוק אלוקי, והשראת שכינה, בטח. מה חשבת שזה יראה איזה רעוע ומסכן? נויו של עולם. כך זה הכהן, כך זה מלך ישראל, יש הלכות איך המלך צריך לראות. הסוסים המרכבה, האישה שלו וכן הלאה, סובך להיות אשתו של המלך. יש הלכות, איך זה, איך צריך למה? כבודה של האומה. כבודה של שכינה. זה החיים הפרטיים גם כן שלנו. מהאדם הפרטי והזוגי. כל הזמן, איפה שיש עומק, לא רק שמותר, צריך גם כן שזה יבוא גם כלפי חוץ. קרה לנו משהו בגלות. יצאנו לגלות, והעולם הרוחני נסתלק מאיתנו. זה מדהים לראות את הדברים הבאים של רבי יהודה הלוי במקור ארבע. תראו את הדימוי שלו. הוא אומר בספר הכוזרי, כבר אמרתי לך, כי אלה מן הדברים שנתאחדה שכינה בהם. כי הנה הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח החיים שבגוף האדם. מה זה שכינה בתוך עם ישראל? היא שוכן, קדוש ברוך הוא שוכן איתנו, שוכן איתם גם בתוך תמונותם, ברור, בגלות שומר עלינו ובארץ ישראל, שוכן איתנו. איך זה נראה? מה זה משנה איך זה נראה? ורבי יהודה לוי, את הערך זה נראה, זה גם בא לידי ביטוי בפן החיצוני של החיים שלנו. תראו איזה תיאור מדהים. הנה הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה נותנת להם חיות אלוהית, עוצמות רוחניות, ומקנה להם זיו ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם. שיש בנו קודש, שיש בנו שכינה, זה בא לידי ביטוי בזיו ויופי ואור, בנפשות שלנו, בגוף שלנו, במלבוש שלנו, ובמעונותיהם. מה זה מעונותיהם? בבתים שלנו. כאשר רחקה מהם, התרחקה השכינה. אומר כאן רבי יהודה הלוי, נבערו עצותם, נולד כיעור בגופה, וחלף יופיים. כאשר רחקה מיחידים נראו ככל איש ואיש, בכל איש ואיש מהם, רשמי התרחקות אורה מעליו. אולי משהו אנחנו לא מכירים, מדהים. ששכינה נמצאת איתנו, זה בא לידי ביטוי גם כלפי חוץ. זה גם החשק שלנו באמת, מתאים לנו להתארגן, להתקלח, להתנקות לקראת. לקראת בו שבת המלכה. יש נשמה יתרה שזרה בהתאם. אומר שפת אמת, יש, הוא לא אומר את זה, אבל יש לנו חשמל. זה אני אומר. בשביל אנחנו מדליקים לראות שבת, אז הוא אומר, זה להזכיר את האור הקדוש שנמצא בתוכנו. נשמה יתרה הגיעה לכאן. תכבד אותה. כבוד שבת. מקום מספר אחד. כבוד. הכבוד הפנימי הזה הוא הנושא שלנו. לא כבוד מוחצן, רעבתני. מסנבר, זה כבוד פנימי. אור הכבודי, אומרים מפרשים בתהילים, נקראת הנשמה כבוד. ככל שהיא יותר ברורה לנו, אנחנו רגועים, אנחנו שמחים, יש עולם פנימי שממלא אותנו. ב', הוא גם יכול וצריך לצאת החוצה. הוא מאיר את החיים. זה טוב שאנחנו עושים הרבה דברים. גם פשוטים, חומריים. אבל אם זה קורה כל הזמן בצורה שהיא לא בריאה, אז אולי משהו כאן חסר. שוב החלפנו פעם שלישית השנת המקרר, ואת הספות, ואת השטיח, ואת ה... אולי זה אלטרנטיבה למשהו שאנחנו פשוט לא נפגשים בבית. אנחנו עסוקים המון המון דברים, אבל לדבר, להעמיק את המבט, את השיח, את האהבה, את ה... אנחנו הולכים למקומות אחרים, וזה מפצה, כביכול. והנפש נשארת, נפש הבית, נפש היחיד, נשארת ריקה ורעבה. מה קורה אז? זה מזמין דברים אחרים, כמו שאמרנו קודם, בלי ששמתי לב, אוקיי, או כן שמתי לב. פתאום מחליקים פנימה כל מיני אלטרנטיבות. הייתי חלש, הייתי רעב, וזה נכנס פנימה. בדיוק זה מה שקרה לנו, כשגלתה שכינה מאיתנו, בבית שני, נכנסו יוונים אל תוך ההיכל. אין לנו בעיה עם יוון, שהוא צאצא שלו. יפת, נוח מברך אותו, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולי שם. יש לך כוח, יש את שם שהוא נותן את העומק, את השם, מה שיש שם, את המשמעות. יש את חם, חם מזג, חושני, הוא רואה את אבא שלו וצוחק לועג. עבד עבדים, אתה חייב שישלטו עליך תמיד. יש את שם ויש את יפת. יפת, אתה תהיה אחראי על מה זה יפת? הרחבה, פוטיה. פוטיה, פי וג, תף יוד א', בארמית זה הרחבה, הרחבת החיים. מצוין שאתה תהיה. כמו שכאן היית בפתרון, מצטרף אל שם, הלכו אחורה וכיסו את הרוות אביהם, שם נתן, קלט את הבעיה, נתן את הפתרון, וצירף אליו את פוטיה. שימו לב את יפת, שימו לב לסדר הזה. יבת אלוקים ליפת וישכון בשכנות, לעולי שם, זה מעולה. כי אז המהות ברורה, אז התוכן ידוע. ואני צריך שאתה תעזור לי איך לבנות את החיים בצורה ממשית יותר טובה, אסתטית, נעימה. אם זה מתחלף, אם האמצעי נפך להיות מטרה, פה מתחילה הבעיה. תמיד ההגדרה הזאת היא קריטית לנו. אני עסוק במה? באמצעי או במטרה? במה אני כל כך משקיע? ממה אני כל כך מוטרד? זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן בחיים. על מה אני עכשיו הולך להוציא את הכסף? או להוציא אנרגיות נפשיות? זה אמצעי או מטרה? חשוב מאוד האמצעי, אם הוא משרת את המטרה. אם הוא תופס מקום של המטרה, האמצעי הזה, כנראה משהו פה לא טוב, וכנראה משהו בתוכי רעב. לא שמתי לב. זה רק... זה המנה האחרונה, אנחנו תמיד ילדים מחכים טובותיי המנה האחרונה, לא יודע, אצלי תמיד שואלים, מה, לא אותי, תשתי, מה המנה האחרונה, עוד לא התחלנו כלום, מה המנה האחרונה, תספרי את העיקר, סוף הסיפור, מה, אנחנו הולכים לעבוד כמנה ראשונה, שנייה וכו', מה המנה העיקרית שזה המנה האחרונה, שווה או לא שווה? אם באמת זה המטרה, אז אתה אומר, טוב, אז הנושא שלנו תמיד שיהיה כיף סבבה. מותר, צריך שיהיה כיף וסבבה ופינוקים וטוב. זה לא מטרה. אנחנו עובדים כי אנחנו עובדים, כי אנחנו אוהבים את העבודה, עבודת השם שלנו והעבודה שלך, שאתה לא משנה מה אתה עובד, איפה את עובדת. מותר וצריך לנוח. זה אמצעי, זה לא מטרה. ותמיד לחלק ככה את החיים. ובבית שני, זה ממש הזמין אותם. ממש הזמין את יוון להיכנס. יש לך בעיה עם יוון, עם הרחבת החיים, עם היופי, עם האסתטיקה, אין לנו שום בעיה, מצוין. קרה משהו, במקום להיות בשכנות לשם, לשם, לתוכן, זה נפך להיות כבר משהו פנימי. למה? כי נחלשנו, כי היינו רעבים, כמו שאמרנו קודם. כך כותב המנבי במקום שבע, כבר התבאר ששיבת בית שני לא נחשב לגאולה המיועדת. בית שלי בעצם הייתה כמו זה הפסקה התארגנות, ובאמת הגלות העיקרית התחילה מבית ראשון. לאט לאט פוסקת הנבואה, עם ישראל נהפך להיות חסר בעולם הרוחני שלו. תחילת בית שני באמת לא היה, לא היו רבי תומים, לא הייתה תקשורת בריאה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, והאומה נמצאת רעבה. אם תרצו בשפה של הרב קוק במקור אחד, השלימות הפנימית חסרה, וזה מתחיל להיות מסוכן. שיבת בית שני אומר המנבים לא נחשב לגאולה מיועדת, כי הגלות הוכן מזמן גלות הראשון לנבוכדנצר, ומשכת הגאולה עתידה בימינו אלה. ושיבת ישראל בימי בית שני וישיבתה שם נחשב מן הגלות. אנחנו עסוקים בלהסביר את הרקע, לא רק ההיסטוריה, רוחני. מה הרגישות הרוחנית של עם ישראל שם בבית שני? לא היה להם נביאים ושכינה ואורים ותומים ומלך מבית דוד ולא התקבצו עובדים ונידחים כי כל מלך, כל משך בית שני נדחו והתפזרו יותר בארצות שבעה כנודה בעברי ימים. אומר כאן המלבים, היינו ריקים. השלמות הפנימית החסרה אז אנחנו לאט לאט מתחילים לזלוג לשם, או לאפשר להם להיכנס לתוכנו. שם, פתאום, שלא כמו אצל נוח, אחרי המבול, פתאום יפת מוביל. פה מתחילה הבעיה. מה אנחנו עושים? חנוכה. מצווה שהיא מתחלקת לשניים. אחד, מדליקים את הנרות. שתיים, אנחנו דואגים שהנרות האלו מונחים במקום הכי הכי בולט. פרסום הניסה. אחד הדלקה, שתיים פרסום הניסה. פרסום הניסה לכאורה זה הדבר הכי, הכי לא יהודי. הפרסום הזה. כמה שיותר בולט. אם אני רוצה לשים את זה אצלי בסלון, אי אפשר. מה זה אי אפשר? עדיף שלא. שים את זה בחלון, אבל אני לא אראה. שים את זה בחצר, קצה החצר. כל הרחוב יראה. מה איתנו? הנושא כרגע זה כמה שיותר מפורסם. כלומר, צריך שתהיה חנוכיה מפורסמת, הכי, במקום הכי בולט, אבל גם שנדע לשייך את זה, זה שייך לבית הזה. בסדר? שתי עקרונות האלה. זה שייך לבית פלוני, זה לא, לא יודע, זה בניין המרבה, זה הכי בולט, אבל לא יודע של איזה בית זה שייך. לבית המסוים, אבל במקום הכי הכי בולט. זה לא טבעי לנו, לא אמיתי לנו. זה הכי מוחצן, זה בדיוק הפוך מה שאמרנו עד עכשיו. מה זה החשק הזה להתהדר, אל הרב קוק אמר להתהדר? מהדרים מן המהדרים. הכי בחוץ, הכי בולט. אם יש מקום פנימי מלא, מצוין וצריך אומר הגר"א. אם יש מידות טובות, יש קודש פנימי, יש אהבת תורה, יש חום פנימי בבית, באדם, תוציא את זה. נלחם בחושך, נוציא את זה החוצה, לא נשמור את זה בפנים, נוציא את זה החוצה. כי זה בדיוק המלחמה שלנו עם יוון מול החושך. מה החושך? יוון הייתה נאורה, כל מלא אור. חושך, כי הכל שם מצורצה. הכל רעש וצלצולים. חכם וטוב, אבל מסתיר משהו. תמיד תהיה שאלה, זה מסתיר לי משהו כן או לא. לא מסתיר. הבית מלא בטוב, כל בית בישראל, גם אם לא רואים את זה, גם אם הוא עצמו לא רואה את זה, כל בית השראת שכינה. תוציא את זה החוצה. תלמד לכבד את הבית, אחד את השני, את הבית עצמו. אגב, גם לנקות זה לכבד. לכבד, לכבד את הבית, זה גם נקרא בהלכה לכבד, זה גם לנקות. את העולם הפנימי, את הבית. תוציא את זה החוצה. תבין שיש לך מה לומר לחושך הזה, לפרסיה הזאת. מצווה מאוד מביכה, אני חושב שאין שום מצווה כזאת. אתה מתפלל בתוך עצמו, ארבעת המינים, לא צריך לברחובה של עיר, שופר, בית כנסת שומע, זה... פה זה כמה שיותר מפורסם, בדיוק הפוך מיוון. כנגד הפרסום, כנגד ה... יש לי ים חברים, דמיוניים, זה שקר, זה לא נכון, וזה שום כיסוי. תוצא, תצא עם הקדושה, תצא עם כל הטוב הזה החוצה, להתרגל, להתאהב בטוב. בתורה, במידות הטובות, בעולם הפנימי, לא לפחד להגיד את זה, לא לפחד להגיד, אנחנו עכשיו עובדים את הקדוש ברוך הוא. לא צריך המון רעש ו... אלא לשמוח בטוב הפנימי הזה, שהוא גם יכול לצאת החוצה ויצא החוצה. אז זה מעולה. אז האומה הזאת, אישה יראת השם, היא תתעלה על בטח. תוציא את זה מן הכוח על הפועל. שהפרסיה לא תהיה ריקה, לא תהיה חסרה, לא תהיה חס ושלום חשוכה. אנחנו בדיוק ברגע שחשוך, אנחנו מתחילים להתכונן להדליק את האור. בדיוק ברגע שחשוך. את מי זה מאיר? זה מאיר אותנו. הנר הדקיק הזה, לא דבר עכשיו על איזה 8 נרות ו-15 חנוכיות, בוא נגיד נר אחד, נר לי דקיק, מה בדיוק, את מי היהודים האלה רוצים להאיר? את עצמנו, את המדליק. זה מאיר, אתה מדליק את האדם שהוא... כלומר, אנחנו צריכים להיות דולקים, מדליקים. נר אדוני נשמת אדם. אדם מבין ושמח ולומד את הנשמה שלו ומכבד אותה. שלמות הפנימית מלאה, הנר הזה דולק, מצוין, שיצא. הייתי משאיר את זה בפנים. לא, אומרת הגמרא, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. מה, בשעת הסכנה? מסוכן. למה מסוכן יש? גזרות. פעם הייתה גזרה, אומרת הגמרא, ש... שכל הבתים, כל הרחובות, לא משנה, יהודים, כולם, יהודים, גויים, הכל הכל חשוך, ביום עידן, ביום החג שלהם, רק בתי עבודה זרה שלהם היו דולקים. היו עוברים ואסור להדליק את האור, אסור להדליק, אז היו, לא תקנו אותו, בשעת הסכנה, וניחו על שולחנו ודיום. אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו לבלד לאומה הזאת, לדור הזה, ואנחנו יכולים לשים את הנרות איפה שאנחנו רוצים. אפשר לשים את החנוכיה איפה שאנחנו רוצים, הכי מפורסם שיש. באנו הביתה, באנו לארץ ישראל, ואנחנו לא מניחים את זה בפנים, ולא מתחבאים. אנחנו מלאים. אנחנו בעזרת השם מזדקפים, תוליכנו מהרה קומיות לארצנו, זה קומות, קומות ועוד קומות פנימיות. להיות מלאים, במה שנמצא בתוכנו, ולהוציא את זה החוצה. לא לפחד, לא להירתע מהכרה בערך שלנו, של הכלל ושל הפרט, שהשלמות הפנימית לא תהיה חסרה. שום דבר לא יכול ליצור לנו אלטרנטיבה, שום דבר לא ימלא לנו את הנפש שלנו. הנשמה הישראלית, התרבות הישראלית, יש לה את המזון המיוחד לה, את האיכות המיוחדת לה, ככל זה יותר ויותר יתמלא רף הציפיות והריצוי והבריחה והרדיפה אחרי כל מיני דברים שהם לא מתאימים לנו, ילך וירד. העולם הפנימי, כמו שמענו קודם, הקיבה הרוחנית מלאה, אנחנו פחות רעבים, לא זקוקים לטעימות מבחוץ, ואז אפשר ללכת ולקנות, גם אם זה יפה וגם אם זה חשוב וגם אם זה מפותח מצוין, כי אנחנו צריכים את זה. בררנו ממקום רגוע, שקול. זה לא בא במקום שום דבר שיהיה בתוך הבית, שום דבר שיהיה מתוך עולם פנימי שלנו. זה רק אמצעי, המטרה ברורה, הפנים ברור, אנחנו לא רעבים, לא מתוך שיעמון. אז נקנה את זה, ונגיד את זה, ונעשה את זה. אין שום בעיה. כיוון שזה כך, אנחנו עכשיו ניגשים אל העולם החומרי, והאסתטי, והיפה, ו... מה שצריך אנחנו נעשה. כשזה יהיה חסר, כמו שאמרנו קודם, אז אנחנו מרגישים את הריק, ופה זה מסוכן. נר חנוכה, הכוח שלו הוא, למרות שהוא קטן, הוא בעצם הולך ויוצר לנו את החשק, את הצורך, לקחת את העולם המלא שלנו ולהוציא אותו החוצה. להביא דברים טובים ועמוקים מתוכנו כלפי חוץ. אנחנו מלאים בגעגוע לבית המקדש, שנקרא נויו של עולם. בית המקדש נבנה מזה שהאדם הישראלי, האיש והאישה, הילד והילדה, לומדים שהם נוי של עולם, שהם מלאים ביופי אלוהי, של נשמה קדושה, של נר יפה. כשלומדים את זה, כשמתעסקים עם זה, אז זה דולק. שחתי בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. ובכל יום, בטח בחנוכת, בחג החנוכה, אנחנו עומדים ומפרסמים, אמרנו, לא מספיק שלט חוצות או פרסום כזה או אחר. אפשר לשים על השלטים, על התכוניות, היום נר שלישי או יום שלישי לחג חנוכה. מסבירים הראשונים שזה דווקא עם מנורה, דווקא עם חנוכיה, שדומה למנורה. תהפוך את הבית לבית מקדש. תהפוך את הבית שממנו תצא אורה. תצא אורה. יש בפנים המון אור. זה מתחיל מהנחת יסוד הזאת, שיש בתוכי, בתוכנו, המון אור. יש שלמות פנימית, שטובעת מאיתנו להכיר אותה ולכבד אותה. אם אנחנו ככה חיים, בעזרת השם, אנחנו ככה מסגלים לעצמנו צורת חיים כזאת, אחרת כך במשפחתית, אנחנו גם נלך ונרצה להוציא את כל הטוב הזה החוצה. להרגיש בית מקדש באופן אישי, בעזרת השם זוגי ומשפחתי, ומאיתנו לצא החוצה. אל הפרסיה, אל החושך והבלבולים. זה לא לחדש שום דבר, זה לחשוף, זה לגלות את מה שנמצא בתוכנו, גדול וקדוש ומאיר ובוער, והוא כל כך רוצה לצאת החוצה, מן הכוח אל הפועל. אז נבנה בית המקדש, אז עולה המנורה, אז עולה השלהבת, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה, מתוכנו, מבפנים. בעזרת השם, אנחנו מאמינים שבכל בית זה קיים. גם אם לא רואים, גם אם יש שם בדיוק בתים, חלונות שהם קצת חושך. וגם אם אנשים הדליקו ולא עשו את זה, אנחנו מאמינים שיש קדושה בכל בית. על זה אנחנו מתפללים, את זה אנחנו רוצים. שכל הטוב הזה יצא החוצה מן הכוח אל הפועל ויעיר את הכל. במהרה בימינו אור חדש, הציון יאיר, ואנחנו נהיה ראויים, מזוכחים. נזכה כולנו במהרה לאורו. בחנוכה שמח, תודה רבה.